זאת אומרת שיש קשר בין צניעות לבין חוכמה. חוכמה קשורה וחלה, לכאורה, דווקא אצל הצנועים. איפה יש חוכמה? וצנועים. גם הגמרא במסכת מועד קטן מדברת על כך שהחוכמה היא דבר השייך לנסתר. אם כן, אנו רואים שיש קשר בין צניעות, חוכמה ותורה. נסתר. זה גם קשור לצניעות. צניעות זה התמנה. זה העלמה של דברים שאני בוחר מרצוני לחסות, להסתיר. על אף שהקונוטציה הראשונה שהולכת לנו היא למראה, לעיניים, ללבוש. מכל מקום, ודאי שאין הכוונה פה רק לצניעות הגוף. אדם צנוע הוא גם אדם שצנוע בהליכותיו, בדיבוריו, במעשיו, בהתנהגותו. בסדר? אז יש קשר בין החוכמה, חוכמה חלה, נבנית, ויכולה מה שנקרא למצוא מקום, למצוא שביטה בקרב האדם החכם. אדם הצנוע באדם? או שענב מכל אדם. היו הרבה. צניעות שהיה בו בשאול, בזכות צניעות, נכון? צניעות, רחל וכו. כן, מה?
אתה אומר פה שצניעות, חוכמה ותורה זה
יחד. כן.
שאול היה גם צנוע, ובסוף הוא גם אכל על כבודו, איפה חוכמה? כמלך,
הוא אכל. מי אמר שזה קשור להיבט של חוסר חוכמה? לא בטוח.
משה רבנו ענב מכל אדם?
ענב מכל אדם.
זה גם הכי, יש לו הכי הרבה תורה, לא?
הכי חכם, כן. נכון. מעבר לכך, נכון, זה דומה, מאותה משפחה. ענווה זה גם הקטנה, לא הבלטה של היכולות שלי ושל מה שיש לי, וזה איזשהו, נכון, ללכת קצת אחורה. בואו נמשיך. מעבר לכך, מדרגות הקדושה הגבוהות ביותר קשורות לצניעות. הגמרא במסכת יומא אומרת שהייתה אישה אחת ששבעת בניה זכו להיות כהנים גדולים. לעלות בקודש לפני ולפנים. מסופר שם ששאלו אותה, בזכות מה זכתה לכך? והנתה שזה בזכות הצניעות שהייתה בה. היא מיד קישרה בין הרמה הקדושתית שהילדים שלה הגיעו, לבין הצניעות שלה.
אתה רוצה להגיד, בגלל הצניעות הרבה שהייתה בבנים שני כהנים.
אלא מה? זה ביטוי, זה ביטוי. אנחנו חיים, בוא נסביר משהו. קורה בגמרא, בגמרא כתוב שמיום שמת רבי, או רבי יוסי, לא זוכר, לדבוני, לא זוכר, בטלה ענווה. ואז בא רבי, אמר, למה?
רבי יוחנן.
רבי יוחנן? היא כהנה. למה בטלה ענווה? יש אותי. למה אתם אומרים שמיה? ועוד כהנה וכהנה, יש מלא דוגמאות בגמרא. צריך להבין שהסטטוס חיים שאנחנו חיים בתוכו, זה סטטוס חיים שהוא כל כך חיצוני. והוא כל כך הרמה, הרמה המידותית שלנו היא כל כך נמוכה, שמבחינתנו כשמישהו אומר אני ענב, זה ברור לחלוטין שחסר ענבה. איך הוא אומר אני ענב? רגע, תקשיב.
חסר ענבה, והוא גם ענב.
רגע.
לקום ענב חסר ענבה.
שנייה, תן לי, נמשיך למשפט. שנייה. בגמרא, הרבנים ואותם מוראים חיו באטמוספירת חיים אחרת לגמרי. כשהם באים ומספרים בגמרא איזשהו סיפור, או מדברים על עצמם, הדבר האחרון שהם חושבים בתוך הסיפור, זה עכשיו על הגאווה שלהם ועל הכבוד שלהם. הם היו נקיים, חפים מכל כבוד וגאווה ושחץ. כל מטרתם הייתה לחנך את הדורות הבאים. לספר סיפור שאחרי זה לעד ולעולמי עולמים, ילמדו ממנו כל מיני ניואנסים קטנים. כשאותו קנה לגבי דוד המלך, שאול, או כל מיני אנשים שאתה עכשיו אומר לה, זה חוסר חוכמה, לא? כי אתה מלך, אתה הפוך, אתה צריך להיות. למה? למה מלך כן צריך שלא למחול על כבודו? כי האלמנט, ההיגיון אומר, שעל אף שבאופן פרטני, כשמדובר על אישיות פשוטה, ודאי שאתה צריך להעלים את עצמך. למחול על כבודך. כי מי אתה? אבל מלך, מלך, כל העם מסתכל עליך, אתה נושא תפקיד מרכזי. אתה לא יכול למחול, לא, אתה לא רשאי למחול על כבודך. אותו כנ"ל גם פה. האמוראים והצדיקים שחיו בתקופת הגמרא וכתבו לנו את כל השס ואת הפוסקים והם מאורי הדרך שלנו הרבה פעמים אנחנו נמצא אצלם ביטויים שהם רק בראש שלנו הם נשמעים, כי מבחינתנו, כשבן אדם אומר אני ענב, זה תגיד, זה ברור, כי אנחנו כולנו בגובה אפס. אבל כשעומד מעליך איזה אמורה, אמורה זה כמו שרף, והוא אומר אמירה שאצלנו היא בקודים שלנו מתפרשת כענבה, זה בגלל שאנחנו חיים באטמוספירה אחרת. בגלל שאצלנו הפרשנות למילים ולתיאורים ולביטויים היא כל כך נמוכה וכל כך רדודת, כדי שאנחנו לא מצליחים לדמיין מצב שבן אדם מעיד על עצמו אני ענב, והוא לחלוטין לא מתכוון להתגאות. זה מחבר שאנחנו צריכים לעשות אותו. קשה מאוד לתפוס את זה.
גם שאול יצא אסתר, אז בכלל, גם...
נכון. חושב שעכשיו הייתם שומעים, הרב שלכם, רב שאתם מאוד מחזיקים ממנו. רב גדול מאוד, צנוע מאוד, ענב מאוד. היה מספר פתאום סיפור על עצמו. סיפור. מה הייתם אומרים לו, הרב, מה אתה שחצן, מה אתה מתגאה, מה אתה... היה ברור לכולם, הוא לא מספר עכשיו בשביל... בשביל החבר'ה, תקשיבו, אני רוצה לספר לכם כמה אני גבר. ממש לא, מה פתאום? הוא במהלך הסיפור, במהלך השיעור, הוא הכניס סיפור, כי הסיפור הזה ממש עוזר לתלמידים להבין, או מעביר את המסר, או... אני לא יודע באיזושהי דרך, אף אחד לא יעלה בדעתו שהוא בעצם פה אוסף עוד איזשהו, לא יודע מה, קופונים לאישיות שלו ולהדיר את עצמו ואני לא יודע מה. אלא אם כן, הוא כזה. שזה אחד אחר שהוא רב שהוא מוזר, הוא כל הזמן רק מספר סיפורים על עצמו וכמה הוא תותח וכמה הוא... לא יודע, צריך לראות, לקבל ממנו תורה, לא יודע, משהו אחר. אבל רב שאתה יודע שהוא ודאי צנוע וענה וצדיק, רב אס, היה יושב פה עכשיו. אני מספר לכם פתאום סיפור על עצמו. מה הייתם אומרים לו? הרב, תגיד מה, אתה שחצן? אני לא יכול להגיד את המילים האלה ביחד. זה לא מסתדר לי להגיד את זה אפילו. לא לחשוב על זה. למה? ברור שלא. אז למה סיפר את הסיפור הזה? כי זה תורה. מספר לך תורה, מלמד לך תורה דרך דף מקורות, דרך גמרא, דרך ש"ס, דרך פוסקים, דרך זה, דרך סיפור. עוד אביזר. כלי עזר, למשל, כמו דוגמה, כמו, לא יודע מה, עוד אמצעי שיש לו, ספר סיפור. סיפור שמבהיר את העניין. בסדר? מעבר לכך, מדרגות הקדושה הגבוהות ביותר קשורות לצניעות. הגמרא מסכת יומא אומרת שהייתה אישה אחת ששבעת בניה זכו להיות כהנים גדולים. לעלות בקודש לפני ולפני. זה מזכיר לי תמיד שאלו את הרב עובדיה פעם, איך הוא זכה כל הילדים שלו, חבל על הזמן. כל הילדים של הרב עובדיה, כל אחד ראשי ישיבות, רבנים ראשיים, כל אחד. ענקים שם ענקים, מה עשית? מה היה שם כשרקחת את המרקחת, מה עשית שם? אז הוא אמר שכל ילד ביום הולדת שלו, הוא היה עושה יום טענית. הוא היה צם והיה בוכה והיה מתפלל והיה זה. עכשיו תעשו חשבון כמה ילדים יש לי, כמה שנים חייתי, כמה ימי טענית היו לי בחיים. כל ילד, מבחינתי יום הולדת, זה היה יום בכי לקדוש ברוך הוא, על ההצלחה שלו, על הגידול שלו, על העירת שמיים שלו, על הלימוד תורה שלו. הרב היה עושה דנית, בשבילו. אז עכשיו מה? שאמר את זה הוא גאוותן. מה גאוותן? סיפר לך איך, מה עושים? איך מחנכים ילדים? מחנכים ילדים במאמץ, בלימוד, בהבהרות, בחינוך, בדוגמה אישית, ובתפילה. תפילה, 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 תפילה. שמעתי לו מזמן, הרב איידלס סיפר שבני משפחה, היו שני בני משפחה, אחד יצא חבל על הזמן, היה מטאור, השני לא, יצא כזה קווץ', לא יודע בדיוק מה זה אומר, לא יודע מה הוא, מה הוא, אני לא מכיר אף אחד מהמדוברים, רק שמעתי את זה בגוף שלישי.
זה לא תלוי בן אדם, יש אנשים שנועדו פשוט לא להיות תלמיד חכם, אלא פשוט מה עושה, זה לא קשור ל...
כן, בסדר, לא אמרתי... כן, נכון, יש כאלה. אבל מה הסיפור? הסיפור שההוא שבסוף לא הצליח לעלות לגדולה, אמר לאח שלו, תדע לך שאני מאשים את ההורים שלנו. למה? למה אני מאשים את ההורים שלנו? כי כשהיינו קטנים, היינו הפוכים. אתה היית בלגניסט חבל הזמן, הטרפת את ההורים. שיגעת את השכל ההורים, היית סיוט של המשפחה. ואני הייתי בסדר. ילד תמים, הולך בטלם, הכל היה טוב. מה זה גרם? זה גרם שההורים שלנו, כשהיינו קטנים, היינו בחרו עליך, והתפללו עליך, והלכו לכותל, וצומות, ותעניות, וכל הבכי הזה, מה אתה חושב, הקדוש ברוך הוא זה? הוא לקח כל דימה ודימה, שם אותה אצלו בכיס, ואסף את הכל, ואסף את הכל, ואסף את הכל, ויש שכר לפעולתך. מנעי קולך מבכי, ואינה רואה כי יש שכר לפעולתך. הוא אומר, אבל עליי, ההורים לא בחו. למה לא בחו? לא היה להם על מה לבכות, היה בסדר. היה לי טוב, הלך בדרך. הוא אומר, דרך כלל שהבכי הזה עזר לך מאוד. סתם, ככה... הצניעות היא זו שעוזרת ומסייעת לא רק לחוכמה, אלא גם למדרגות הקדושה הגבוהות ביותר. יותר מזה, בעקבות הצניעות זוכים גם לסייעת הדשמיה היוצאת מגדר הרגיל. שאול המלך זכה למלכות בזכות הצניעות. גדולה בזכות הצניעות. היום בעולמנו, שאל מישהו, אתה יודע איך הופכים להיות שר, נשיא, ראש ממשלה, איך? אתה צריך קודם כל דף פייסבוק, אתה צריך אינסטגרם, אתה צריך זה, אתה צריך לפרסם את עצמך, אתה צריך שיכירו אותך, אתה צריך לייצר תדמית, אתה צריך להיות בכל מקום, אתה צריך לכתוב על כל דבר, אתה צריך להבליט את עצמך, מי מכיר אותך בכלל, אתה צריך, אתה לא יכול כאילו, ועץ צנועים חוכמה, צניעותו של שאול, שאול מהזכן, בזכות הצניעות, ורחל זכתה להיות זאת שמלמדת סניגוריה על עם ישראל, בזכות הצניעות, שזה מדרש, במדרש רבה איפשהו, אני לא זוכר בדיוק איפה, שכתוב שלעתיד לבוא, כל האבות וכל האמהות, בבית הדין של מעלה, מול הקדוש ברוך הוא של עם ישראל, כולם יוצאים מקברם ומנסים להתפלל על טובתם של עם ישראל. לא זוכר בדיוק איך זה הולך שם, אבל אברהם מנסה, ויצחק, ויעקב, ומשה, ואהרון, דוד, כולם באים, 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 אה? בסוף רחל מצליחה לפצח את העניין. כשהיא יוצאת מקברה, היא אומרת, בזכות מה שאני ויתרתי לאחותי, בזכות שאני לא קידמתי את עצמי קדימה, שהלכתי אחורה, בזכות זה אעשה לטובת עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לה, הלאה, ניצחת. זהו, שברת אותי. אברהם, יצחק, יעקב, משה, כל אברהם, לא, רחל. בזכות, מה כתוב בו? אנו רואים שהצניעות, מלמד סניגוריה על עם ישראל, בזכות הצניעות. אני חושב שהוא מתכוון למאמר הזה. מה? כן.
ולאה
היא
נצחית ודוד נצחית. יש עוד דברים, יש עוד דברים שנאמרים ביחס לזה. אנחנו מדברים כרגע על נושא הצניעות. זה נכון, נאמרו עוד הרבה דברים. יש יכול להיות שעדיפות, כי יש דברים אחרים, יש עוד חשבונות, זה לא החשבון הסופי.
זה מוזר, כי הרי חיים מספרים ועליה כמעט אין סיפור והיא נצחית. כאילו, איפה להגיד את זה?
אנו רואים שהצניעות היא תכונה מאוד יסודית המאפשרת לקנות מעלות גדולות של חוכמה, קדושה ומלכות, גילויים רוחניים עליונים. נעין צעת בתכונה הזאת, אני קראת צניעות, בתכונה המידותית הזאת, במשמעות המוסריות והחברתיות של סוגיית הצניעות. למרות שצניעות היא תכונה כל כך עליונה וחשובה, אנו רואים שהיא תכונה מאוד אלמנטרית. אנו מצפים מהאדם באופן טבעי, מצד אחד אתה אומר, חבר'ה, זה תכונה, תשמע, צניעות, זה אפשר... זה גבוה מאוד, זה לא, אפשר למלכות להגיע לזה, להישגים מאוד מאוד גבוהים, לקדושה, לאיזה. מצד שני, אתה מצפה מהאדם הכי פשוט, נכון? כבר בבסיס שלו, אחי, צריך להיות צנוע. לא הבנתי. או שזה מידה, שאתה שם אותה בסוף המסילת ישרים, או שאתה שם אותה בהתחלה. למי היא נועדה? אם מגיעים איתה על ידי לרמות גבוהות מאוד לקדושה, אז היא, למי היא נועדה? לגדולים, למורמים מעם, לאנשים שלמדו כבר 10 שנים בישיבה, הם כבר הפליגו ל... או, מצד שני, אתה אומר שזה מתחיל עכשיו, זה לא משהו, יש במסילת ישרים, נכון, פרק י' א', מי י' א' המעלה, תקשיב, זה לא עכשיו, זה, לא נכנסים לזה בכלל.
י'
א'
זה
תכלס, אבל. יש ספרים שאתה אומר, תקשיב, זה לא לעכשיו, זה בעזרת השם, אחרי עוד כמה שנים, ניכנס אליהם, לא יודע, פה אומרים לך, תשמע, דרך זה מגיעים להתקדשות, מצד שני, זה מתחיל עכשיו. מהבסיס, אלמנטרי. אנו מצפים מהאדם באופן טבעי להיות צנוע. הגמרא מסכת עירובין אומרת, שגם אם הקדוש ברוך הוא לא היה נותן תורה לישראל, היינו אמורים להיות צנועים. כמו שהיינו אמורים לדעת לא לגזול, ולדעת לא לשמור על התא המשפחתי, ולדעת לשמור על התא המשפחתי, ככה היינו אמורים להיות צנועים. בסדר? כתוב שם שהיינו לומדים צניעות מחתול. כן. זאת אומרת, קודם כל צריך לבנות את מידת הצניעות בצורה טבעית, לפי היושר האנושי, ההיגיון האנושי. ומתוך כך יש אפשרות גם להגיע למדרגות גבוהות של צניעות על ידי התורה. אך קודם כל להבין שזה דבר טבעי ואנושי להיות צנוע, להאמין בצניעות, להעריך את הצניעות, זה חלק מהדרך ארץ שקדמה לתורה. כדי להבין את מושג הצניעות, כן.
אבל
בראשית, שבתכלס אדם הראשון כאילו היה יחסית ערום. ואז בגלל שהם אכלו מעץ הדעת, אז אם אנחנו הולכים כאילו אחורה ואנחנו אומרים שצריך ללמוד מה שהיה פעם.
קודם החטא, אז אנחנו חוזרים למצב של חוסר צניעות.
לא, זה לא שהיה חוסר צניעות, זה בכלל לא היה בכלל שאלה כאילו האם זה צנוע או לא צנוע.
נכון.
כי מבחינתה בכלל לא היה שאלה, אז כאילו אם אנחנו חוזרים אחורה באמת למצב האידיאלי, אז אנחנו לא הולכים להתלבש כאילו בבגדים. ככה זה היה.
נכון. אבל המצב של קודם החטא הוא מצב של צניעות, לא של חוסר צניעות. זה שהם היו ערומים ולא התבוששו, זה מצב של צניעות, לא של חוסר צניעות. אתה מבין? למה הם לא מתבוששים? היום בדיוק לימדתי. למה הם לא מתבוששים? כי אין בכלל אהבה אמינה שזה חיל חוץ. הם בכלל לא מסתכלים. מי מסתכל על זה בכלל? העיניים חודרות פנימה, מסתכלות לתוך נפשו של אדם. עומד לידך אישיות גדולה, אדם אדיר, בעל משמעות. אתה חושב שמשה רבנו היה עומד מולך. משה רבנו היה עומד מולך, אתה כאילו זה. ופתאום מישהו אומר, בואלה.
וואו.
איזה חלוק יפה יש לו. תגיד, שתגעת על כל הראש. משה רבנו, מה אתה חמור לעיניים? אתה כאילו, במקום לעלות באוויר 4 מטר ולהסתופף בתוך הקדושה המטורפת ש... וואו, עיניים? אתה מסתכל, וואי, נעליים יש לו? מאיפה הביא את הנעליים האלה? מה? זה כאילו, זה טירוף הדעת. לפני החטא, זה לא עלה על דעתם. מסתכלים אחד לשני בעיניים, רואים גוף עירום, ולא מעלים בדעתם שבכלל אישו. מי מסתכל על זה? את מי זה מעניין? זה לא הסוגיה. תגיד, אתה הזיה? איך אצלה? הפוך. איך אצלה? תגיד, אתה לא מתבייש שהסתכלת על הגוף? זה פדיחות. לא פדיחות שהם ערומים. פדיחות שהסתכלת על הגוף. היום מי שמצליח יכול להסתכל על הגוף, אמרו, קדוש, איך אתה יכול להסתכל לפנים של הבן אדם ולהתעלם? אל תסתכל בקנקן על מה שיש בו. אם מישהו אז פעם היה מסתכל בקנקן, אמרו לו, בוא נה, אתה תודה, איך צריך להסתכל בקנקן? הפוך. זאת אומרת, המצב, הוא היה מצב של צניעות לפני כן. רק מה קרה? אפרופו אדם וחווה, הטבעיות הייתה מאוד ישרה. הטוב שלט, לחלוטין. ואז מגיע הנחש, ושוטל בתוך הדם של האדם, ערס.
של האישה.
של האישה, ואחרי זה האישה של האדם. אחרי זה, השרשרת ממשיכה. הנחש הקדמוני, כן. הם אכלו מהתפוח, או לא משנה מה, זה לא תפוח כידוע, זה מחלוקת אם זה חיטה או אתרוג. לא יודע אם יש מקורות, לא יודע אם יש מקורות שבכלל שאומרים שזה תפוח, אני לא יודע, אולי יש איזה מקור שאומרים שזה תפוח, אבל איך שלא יהיה זה ודאי...
יש ספר עם מעל אלף משהו פירושים, על מה זה סדר? חבל לאכול תפוח.
מה יש בנחש הקדמוני? אותו נחש שכל מה מסמלים אותו, כי היצר הרע, הנחש הקדמוני וזה. הנחש, היכולת שלו, היא להטיל ערס. הוא לא להבדיל מחיה אחרת, שבעצם נושכת אותך, או שתוקפת אותך, היא מחסרת בך משהו, נכון? אריה טורף בן אדם, הוא נותן לו ביס, הוא תולש לו חד-חד, אור, לא יודע, משהו, נכון? כלב, נשר, נותן איזה ניקור, הוא פוצע, שחור. פה, כלפי חוץ, לכאורה, הכל בסדר. הפוך, הוא ייתר אותך במשהו, הוא לא חיסר אותך. הוא הכניס משהו לבפנים, ערס, הכניס משהו לתוך הגוף של האדם. כשרע וטוב מתחילים להתמזג ביחד, מה קורה? טשטוש. עד עכשיו, נקי. האדם וחווה מסתכלים אחד על השני, רואים רק טוב. רק נקי. פתאום, הופ, התמזג משהו בפנימיותו של האדם. מתחיל להיות שם המשחק בין טוב ורע. רגע, פתאום העיניים שלי לא כל כך מפוקסות, אני לא בטוח מה אני רואה. פתאום, אני רואה דברים שעד היום בכלל לא ייחסתי להם חשיבות. או ייחסתי להם חשיבות, אבל החשיבות במקומה, כמו שזה צריך להיות. פתאום הכל נהיה 50-50, כזה נהיה סלט שלם. פתאום הוא רואה את חווה, מסתכל, אומר, רגע, בונה, מה קורה פה? ושניהם, הדדי. לכן מה שניהם עושים? ישר, שנייה אחרי זה? כותנות אור, נכון? עלי תאנה, והתפרו להם עלי תאנה, כותנות אור. מיד סוגרים. שנייה אחת, פתאום, רגע, שנייה, יש פה משהו. החיצוני והפנימי, הפנימיות של האדם, מתחילה להיות משובשת. אפור. לא שחור ולא לבן, אפור. לכן כשהקדוש ברוך הוא מתחיל להסתובב בגן עדן ולחפש את האדם, הוא שואל אותו, אייכה? ברור לכם שהוא לא שואל אותו, אייקה, קרי, איפה אתה? כי אני לא מוצא אותך, נכון? אז מה זה אייקה? איפה אתה? איפה אתה? איפה המבט הרגיל שלך? איפה האישיות שלך? הפנימית, שרואה רק את הפנים, שרואה רק את האמת, שרואה רק את האחד, את האידיאלי, את הוורוד, את האיכותי. מה נהיה? במילים אחרות זה מה נהיה ממך? אייקה, איפה אתה? העצמיות שלך התשתשה ונהיה סלט שלהם במבט שלך, בראייה שלך. ולכן הם מיד הולכים להסתיר, כותנות אור. בגמרא של רבי מאיר מה היה כתוב? אתם מכירים? כותנות אור, איך היה כתוב?
עם
א'. עם א'. במקום כותנות אור, היה כתוב כותנות אור. כי מאז חטא אדם הראשון, הדרך שלנו להסתכל פנימה, היא רק על ידי כלי עזר. עד אז, צניעות התבטאה, אתה שומע? בברירת מחדל. אדם וחווה חיו את חייהם, הם מאוד צנועים. פשוט. לא צריכים להשתמש בזה, אביזר. פשוט חיו את חייהם. וזה היה המצב של הצניעות. מי חטא אדם הראשון, אחרי שהערס שתול כבר בתוך גופו של אדם, הוא צריך איזשהו כלי, הוא צריך לעשות איזושהי פעולה, כדי להצליח לחזור למקום של לראות את הדברים בנפרד. דעת. איך?
דעת.
דעת? מה הכוונה דעת? איך? לא. הכלי שבעזרתו, בן אדם מצליח שוב פעם לעשות את ההפרדה בין חוץ לבין פנים, ולהסתכל הפנים בעיניים ולא על החוץ, שגונב את מבטו, זה שני דברים. אחד, בקום עשה, אחד, בעשה טוב, ואחד, בסור מרע. עשה טוב, זה מלחמה. קרב על העיניים. כשבן אדם יודע שהוא נכנס לאוטו, הוא אומר, תקשיב, מפתחות בפנים, אתה יכול לנסוע, רק אני מזהיר אותך שנייה לפני שאתה עולה על ההגה, יש בעיה. הפרונט לא מכוון. משמע, שאם אתה נכנס לתוך האוטו, הנטייה של הגלגלים, כמעט 20 מילימטר ימינה. ממש שומע את זה. דרך כלל זה בקטנה, אמרו, כן, אצלי יש בעיה. זה כאילו, אם אתה לא תזיז את ההגה ככה, אתה נוסע הצידה. מראש, איך שאתה נכנס לאוטו, מה אתה עושה? סובב את ההגה שמאלה. מתחיל לנסוע, פתאום אתה רואה, זה ישר. אתה עם ההגה שמאלה והאוטו נוסע ישר. אתה מראש כאילו נכנס כבר מאופס הצידה. נכון? כי מישהו הכין אותך. אחי, זה ברירת המחדל של האוטו שהוא נוסע ימינה. תשבור כל הזמן תהיה על השמאלה. נכון? איך שאתה צריך לעשות סיבוב ימינה, אתה עוד יותר בחשש, נכון? אתה לא מזיז הרבה ימינה, אתה מזיז טיפה ימינה. נכון? כי גם ככה הגלגלים הולכים ימינה. אחרי חטא האדם הראשון, באו לבן אדם ואמרו לו, תקשיב, העיניים של הבן אדם, הברירת מחדל שלהם עכשיו, זה שהם רואות חוץ. הם רואות חוץ. זה מאוד מאוד בולט. בן אדם פוגש בן אדם אחר, לא כל שכן בן אדם פוגש אישה אחרת, הדבר הראשון שהברירת מחדל של העיניים שלו נמשכות, זה לחוץ. קח בחשבון. בן אדם חכם שלוקח בחשבון, מראש נכנס לתוך עצמו, לתוך גופו, לתוך הרכב שלו, עם הזזה של ההגה ימינה. הוא זוכר, תשמע, אסור לי. העיניים שלי יימשכו לחוץ, אני צריך להיות במאבק כל הזמן, לתפוס את העיניים ולחדור פנימה. ולהיכנס פנימה, זה עשה טוב. להסתכל קרב על המבט הפנימי. להסתכל פנימה, להסתכל פנימה, להסתכל פנימה, בכל דבר. בכל מעשה של בן אדם, בכל בן אדם שאני רואה. בהיסטוריה של החיים, בקריאת המאורעות, בקריאת השטח, מי הדומם ועד החי. כל דבר הסתכל עליו בצורה פנימית. כי אני זוכר שאני באיזשהו חוסר כיוון פרונט מולד. זה עשה טוב. מה זה סור מרע? סור מרע זה לעזור לעיניים. לעזור לעיניים. אם אני יודע שהעיניים שלי הן מיד נמשכות לחוץ, סנדל את העיניים. עשה טוב. סנדל את העיניים. איך תסנדל את העיניים? תחסה את החוץ. עלה תאנה. ברגע שאתה מחסה לי את החוץ, לא נותר לי הברירה אלא להסתכל על הפנים. העיניים, הן מסתכלות. הן מסתכלות לאן שתשומת הלב מושכת אותן. עולם הפרסום והשיווק, שאלו את האנשים שמתעסקים בזה, אלופי העולם ולדעת את שברירי השניות שאנחנו מסתכלים על דברים, ומה אנחנו קולטים במבט שלנו, ונלחמים על הקרב של שברירי השניות של העיניים שלנו. מי שיתפוס את העיניים שלנו ליותר שניות, הוא זה שיזכה בתחרות. תחרות בדרך אל הכסף ולארנק שלך. אלופי העולם הדבר הזה. שמעתי עכשיו שיש חברות, אולי גם גוגל, אפילו בתוך הסיפור הזה, שהם מנטרים את מה שאתה אוהב ואת מה שאתה מחפש, לא רק במה שכתבת בגוגל או בפייסבוק שאתה מחפש, על ידי אלמנט הרבה יותר מתוחכם. שומעים זה כבר ישן. שומעים, רואים מה הקלדת, זה כבר אנטיקה. אתם יודעים לפי מה?
כמה זמן אתה עומד על הפוסט?
שבו טוב. כמה זמן מה?
אתה עומד על הפוסט בפייסבוק.
זה גם ברור.
זה איש מדיה, זה
עומד לדעת. יותר מזה, אני צריך גם שברירי שניות. אני לא רוצה רק כמה זמן אתה עומד על הפוסט. פה הוא היה שנייה, פה הוא שתי שניות. שנייה זה המון זמן בעולם פרסום. אני רוצה גם שברירי שנייה. להילחם עליהם. אתה מחזיק את היד על העכבר, ואתה רץ, נכון? הם ניתחו את התנועות של העכבר שאתה עושה עם היד, וכשהיד שלך תקועה ליותר משתי שניות, או שהיא עושה איזו תנועה שבפרשנות הפסיכולוגית שלה, היא תנועה שאומרת, אני שוהה בינתיים, כי אני מביע עניין בדף. יכול להיות שאתה מזיז את העכבר, אבל אתה עושה תנועה כזאת, שהיא מראה להם, אני מסתכל תוך כדי, אני מתעניין. יש תנועות שהם, אתה לא מתעניין, אתה ישר רץ ל-X, או אתה רץ, אני אפילו לא יודע, אבל עולם פסיכולוגי שלהם דרך תנועת הזה. ראיתי את הם מציגים את זה, איזושהי פסיכולוגיה של איך זה נראה, הם עושים תרשים של הזוזה של הדף, של היד שלך עם העכבר, רואים איזה מסלול כזה של, כאילו מעקב אחרי איך שהיד שלך עשתה, זה מראה א', זה מראה ב', זה מראה ג', זה מראה ד', עכשיו זה הכל עניין של מיות שנייה, מה זה, אנחנו זזים עם העכבר בטיל, הם יודעים להבין איזה תנועה מסמלת מה, האם זה עניין אותך קצת, נעצרת לשבריר שנייה, או שאתה, מה המוח שידר ליד? טירוף מוחלט. טירוף. למה אמרתי את זה? עשה טוב, סור מרע ועשה טוב. סור מרע, בוא תעזור לעין. מאחר ואני יודע שהעין שלי נמשכת ישר לדבר שאני רואה מול העיניים, ואני צריך להגיד לעצמי, לא, אני לא מוכן שהעין שלי תעבוד עליי. שישר תלך למה שמשה רבנו, נכון? שמו לו זהובים ושמו לו גחלים. מה עושה תינוק? ישר שולחת על הזהובים. למה? כי העין נמשכת על הזהובים. גם אנחנו, האנשים הבוגרים, על אותו דוגמה, בסדר? העין, באופן אינרציוני, נמשכת למה שהיא רואה חיצונית. משהו יותר מגניב, משהו יותר נוצץ, משהו יותר ורוד, או משהו שהוא יותר יצרי, מיני. עכשיו אני צריך בכוח להזיז את ההגה שמאלה. אז בעשה טוב, אני אומר, זה מה שאני עושה. אני אומר, לא, אני לא רוצה להסתכל על זה, אני מזיז את המבט הצידה. אני אסתכל לפנימה. אבל בסור מרע, יש לי עוד שיטה. לעטוף את החוץ, להסתיר אותו, להצניע אותו. להצניע. לחסות אותו. כשאני מכסה את הגוף שלי, אני מביע בזה, במילים אחרות, אני מסנדל את הצופה. אני מכריח אותך להתמקד באישיות שלי, בפנים שלי. אני אקח אתכם לדוגמה שהיא לא קשורה לצניעות. בסדר? אם הייתי עכשיו פה מעביר לכם את השיעור, הייתי מגיע היום פה לשיעור עם חולצה ירוקה, פסים ורודים לאורך ופסים כתומים לרוחב. ופה שני פונפונים.
איפה?
פה. אתה רוצה בעוד מקום?
לא.
לא אכפת לי.
לא צריך.
ייתכן? כנראה? שרמת הקשב שלכם הייתה עורדת ב-30%.
לא יהיו פה, כדי.
למה? כי מעבר למלל שאני אגיד, יש עוד משהו שאתם צריכים לנסות להשיח את דעתכם ממנו. הזוועה שאני לובש. כל פעם שאתם תרימו את העיניים ותסתכלו עליי, נגידו, אוקיי. כן, הרב, מה אתה אומר? זה מה שצריכו לעשות נפשית, פסיכולוגית. כי אי אפשר. זה גונב את הדעת. הבן אדם נראה כמו זה. או תחשוב שהיה לי איזה טיקים. עכשיו כל הזמן, אני אתן לכם דוגמאות שבכוונה לא צניעות, כדי להראות לכם שזה בעצם על אותו עניין. תחשבו שהיה לי איזה טיקים, אבל שאתה לא יכול להתעלם מהם. לא משהו עם הפה, עם האף, עם הזה. היה לי איזה תיק כזה, לא יודע מה. אני מדי פעם, ככה. אז אנחנו נתחיל היום את השיעור, אוקיי. אוקיי, הרב אומר פה, כל 10 שניות אין לי תיק כזה שאני מוריד דעת. בן אדם שהוא קצת, הכי פשוט. לא בן אדם שיש לו בעיות ריכוז, גם בן אדם שיכול להתרכז. לא יכול. הוא הורג אותי. אני לא יכול. אני צריך ממש להתאמץ, להקשיב לו. אני לא יכול, כי הדעת שלי מוסחת כל הזמן, ואני אין לי בעיות קשב וריכוז. אבל זה לא משנה, כי אתה גורם לי בעיות קשב וריכוז. עם התיקים שלך, עם הזה. זאת אומרת, משהו גונב את דעתי. משהו מסיח את עיניי. אז במקרה שאנחנו מדברים עליו, זה צניעות. אדם או אישה שמתלבשים בחוסר צניעות, הטבעיות מאז חטא אדם הראשון, ישר לוקחת לשם. ישר אני כאילו, זה הדבר הראשון שאני רואה. הטבע שלי, העיניים שלי ישר הולכות לשם. אז בעשה טוב, למדתי בבית מדרש שאני צריך להסיר בכוח, להזיז את ההגה ולהסתכל על דברים פנימיים. אבל בסור מרע, גם אני מצפה משני האנשים, מהאדם כמו מהאישה, כי זה דו-כיווני, לחסות, להסתיר, כדי שאנחנו בני האדם, שהעיניים שלנו, חטא אדם הראשון זה האדם וחווה ביחד, זה לא רק האדם. שניהם שם נפלו. ממילא שניהם כבר מסתכלים על החוץ. לכן ממילא שניהם צריכים להבין, בואו נחיה בעולם צנוע. עולם שמסתיר, מכסה. וכשאתה מכסה, באותה נשימה, אתה חושף. מה? את הפנים. לכן אומרים, מכסה טפח, מגלה טפחיים. אתה מכסה, אבל בעצם, באמת, באמת, אתה חושף משהו הרבה יותר פנימי. אתה גורם לעולם סביבך בכך להסתכל פנימה. מכסה טפח, מגלה טפחיים. העלמה היא דווקא הפוך, היא מייצרת איזשהו אור. אני פתאום, הדמות שלך מוארת לי מזווית הרבה יותר פנימית. לכן אצל רבי מאיר בגמרא היה כתוב כותנות אור, באלף. הם חיסו את עצמם בכותנות אור, בעין, ורבי מאיר אומר כותנות אור. כי הכיסוי בעצם מאיר אותם. פתאום אתה רואה דמות זוהרת. אבל כשאתה מסתכל רק על החוץ, אתה לא יכול לראות את הזוהר. אתה עסוק במשהו חומרני מאוד, מאוד מאוד גופני. כן, לא יודע איך הגענו לזה, אבל... זה אתה אשם. אתה אשם בסיבוב שעשינו.
אבל בתכלס, הצד השני, אם בדור, בכל דור שכל הזמן יהיה שם חסר, אנשים כבר זה לא יהיה מפריע, כאילו.
כן.
כאילו, כמו שאתה, אם אתה רגיל, אם אתה תעשה כל שיעור ככה ואני איתך, 1001 שיעורים,
סוף אתה לא תראה את זה.
אני כבר, זה לא יזיז לי. אז אם כל הזמן יהיה בנות כאילו לא צנועות, וככה זה יהיה כבר איזה 300 שנה, אנשים כבר יתרגלו, וזה לא מה שישפיע באמת.
כן.
אז זה כאילו...
אז המשל שלי אומר ככה. המשל שלי אומר ככה. אני חושב שאני בא לבן אדם שלא ישן בחיים. אני אומר לו, אחי, קח סיגריה. הוא לוקח סיגריה פעם ראשונה בחיים, שתעל את החיים. אני אומר לו, אחי, זה הבעיה שלך. שאתה לא מיישן מספיק. אם אתה תהיה כמה, תראה. תראה כמה, אני לוקח כלום. נקי, חלק. יוצא כלום, חתיכת שאולן. הכל עובר חלק, אין אצלי. אצלך, בדרך מהפה ועד לריאות, וואלה, יש שם מסוכות. אני אצלי חלק, אחי. זה הבעיה שלך, שאתה מעשן אחת לחודש. אתה עשן רצוף, תתמיד. עשן כל יום. אתה תראה, לאט לאט.
תזכורות.
לאט לאט, זה יזרום. זאת אומרת, זה נכון, אתה צודק שזה יזרום. הוא לא ישתהל, אם הוא ישן שנה, הוא לא ישן. אבל זה תיאור של בעיה. זה לא בריא. זה לא נורמלי. אנחנו לוקחים סימפטום, פתרנו את הסימפטום, ואז אומרים, אתה רואה? הנה, מאחר והסימפטום מצליח, זה אומר שאין מחלה. הפוך. זה מראה על מחלה הרבה יותר כבדה. דוגמה נוספת. פעם סיפרתי לכם את זה בשיעורי הבית היהודי. דוגמה נוספת. הייתם פעם בכפר רואה?
כן.
כפר רואה. יש, כמו בהרבה מקומות אחרים, אבל אני פחות בקיא במקומות אחרים, בכפר רואה אני יודע, יש רפתות בתוך המושב, בתוך הכפר. אתה נכנס, אם אתה עירוני, עירוניסט אבל לא עירוני, עירוניסט, אתה נכנס לתוך כפר רואה, אתה צריך להיכנס עם מטווה כביסה על האף. אתה לא יכול לישון. ריח שהשם ישמרנו. אי אפשר לנשום.
מה הבעיה? כולו ריח כיפור.
אה? ריח
כיפור. גם פה עכשיו. אתה גם
לא משנה את המתחיל. אני לא נגיד לך. הרב. כן, בגלל הזה.
דוד, אין לך אזור בך שלכם.
איש פה.
איפה הדגה? ריח, ריח פסיכי, אי אפשר לנשום, אי אפשר לנשום. עכשיו תחשבו יום אחד, אתה בא עם כל החבר'ה, אומרים לכם, יש סיור בכפר רואה. טוב, נכנסים לכפר רואה, פתאום אומר לכם המדריך, עכשיו אנחנו נלך לראות את הפרות שלנו, יש לנו 50 ראש בקר. כל האירוניסטים אומרים, על האיסטר, איזה בסה. בוא נלך למקום אחר, דווקא לפרות, לא, זה מפעל עצום, בוא תראו. הוא מתלהב מזה. הולכים לפרות, נעמדים כל האירוניסטים, עומדים שם ככה עם האף, חכים שיגמר, ההוא עם ההסברים שלו, מעדיפים לא לפתוח לו את הפה ולא את האף. לנשום מהאוזניים, לא ייכנס מהאף. לא יכולים לנשום. והוא עומד שם, שימו לב, זה כאן, חלב, הם נכנסים, יוצאים, מסביר, מסביר, מסביר. אתה מת לעוף משם. אחרי חצי שעה של הסבר, פתאום הוא אומר לכם, טוב, נגמר סיור, חכו פה 10 דקות, ההסעה שלכם תחזור. תיקח אתכם לתחנה הבאה. אתם כבר על האוטובוס, מתקשרים לנהג, יאללה, בואו כבר הכין, בואו קח אותנו מפה, איזה ריח סירחון. יוצא לכם, חכה את 5 דקות, חכים 5 דקות שם בתוך הרפת עם הזה, שתקים הצידה, פתאום רואים, בצד, הפסקת 12. כל העובדים ברפת, בהפסקה. מה עושים בהפסקה? אוכלים ארוחת צהריים. אתה רואה את כל החבר'ה יושבים שם, שמו איזה בלוק כזה, עשו להם איזשהו שולחן מאולתר, שמו איזה משטח עץ, יושבים על הרצפה מסביב, עם השמנת והלחם השחור, ככה אוכלים, מבסוטים, בתוך הרפת. זאת אומרת לך, תגיד, אתם מפסיכים על כל הראש? אני לא, לנשום אני לא יכול. אז לאכול את השמנת עם הזה, אתם יודעים מה, אני מדמיין שאני רואה אתכם עם השמנת והזה? איך אתם יכולים לאכול בתוך הרפת? השתגעתם בכל השכל? אני לא נושם! נעמד אחד הקיבוצניקים שם, מחכי, איזה ריח, לא מבין מה אתה מדבר. תגיד, אתה דפוק, אתה לא מבין מה אתה מדבר, אני לא יכול לנשום. למה? אך לא ריח, מה זה? לוקח, אה, ריח טוב. ככה גדלנו, כן? הוא הפוך, הוא נותן לו ריח רגיל, הוא אומר, חסר פה ארץ ישראל. הוא לא מבין, אין לו מושג על מה אתה מדבר, הוא לא מריח את זה. למה הוא לא מריח? כי הוא כבר 50 שנה שם יושב בתוך הרפת, אוכל, שותה, ישן, אין לו מושג על מה אתה מדבר. אז החוש ריח של מי בעייתי? שלי או שלו?
של שתיכם בעייתי.
לא נכון. לא נכון.
שלך בעייתי?
הוא נדפק לו חוש הריח. נדפק לו, הוא התרגל לזה, זה לא שזה לא מסריח, זה מסריח. נדפק לו חוש הריח. או, יותר נכון, הוא התרגל לזה. אז כבר לא מציק לו. זה כמו התסמונת של המעשן. אצלי זה בעייתי רק מסיבה אחת, שאני לא יודע להתגבר מהותית על הריח ולהגיד, ארץ ישראל, או בסדר, זה ערכי כזה, אבל הריח הוא מסריח, אין מה להפוך את זה. אותו דבר גם בדבר הזה. הרבה פעמים האדם החילוני בא ואומר לך, זה הבעיה שלכם, שאתם כולי היום בורחים וממסגרים וסוגרים ותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת הנה ראיתי זה, ראיתי זה, אני רואה פה, רואה שם, כלום, לא מפריע, לא מטריד אותי.
זה לא נכון.
אתה התרגלת, וזה גם לא נכון. אבל נגיד. כן, הם הרבה פחות... מה
איך הסיפור בגמרא?
אין כלבים, מה אתה חושב שעכשיו הוא רואה בחורה בלי... עם מיני, אז כל אחת הופכת ל... אתה, כאילו, אבל הוא לא מתרגש. למה הוא לא מתרגש? לא בגלל שזה איכותי יותר, בגלל שנשחק לו כבר מזמן היצר המיני בנושא הזה. כבר לא רואה את זה. זה תיאור של תקלה. זה לא תיאור של מצב בריא, אלא של בעיה. כן.
לאדם גוי שלא מחויב בתורה ומצוות, לא עדיף לו כבר להיות עיוור בנוגע למראות הלא צנועים?
להיות עיוור? למה?
כאילו שזה כבר לא עזיז או כלום.
לא. באף מצב אנחנו לא אומרים, תקשיב, בוא כבר נחיה את המחלה. אנחנו תקן עולה במלכות שדה, אנחנו רוצים להגיע למצב, לכתחילה, לא בדיעבד. היית אומר לחולה, תקשיב, מאחר ואתה כבר בן כה חולה כבר הרבה זמן, אז בואו כבר...
זה מה שאתה קורא פה, כל החולה קורונה, אומרים, יאללה, גם ככה כבר חבר'ה, כאילו, שאני, בואו נדביק פה את כולם.
לא, כי זה הדרך לבריאות, זה הדרך חזרה לבריאות. תחלה כבר, ואז תחזור לשגרת הבריאות שלך.
זה מחזיר כאילו את העולם.
בואו, אתה לא תגיד לחולה, תשמע, אתה כבר שנתיים יושב חולה במיטה, בוא ננתק אותך במכשירים, כבר תמות וזהו, מה, לא יותר עדיף.
אם המטרה זה לראות את הפנים.
אה? למה לקחת אנטיביוטיקה? אתה רוצה לחזור לבריאות, נכון? אתה, באותה סיבה. צריך לחזור לבריאות שלי. נכון?
אבל המטרה זה לראות את אותו חיוב.
את ה?
את הפנים.
נכון.
וזה שמוניה החיצוניות כבר לא מזיזה לו, אז הוא יכול לראות את הפנים בצורה שלמה.
לא, הוא לא רואה את הפנים. זה מה שהוא טען, זה מה שהוא טוען. א', זה לא עוזר. זה לא עוזר. כי היצר המיני הוא ממשיך לעבוד בשלו, וזהו, רק אולי צורך דברים יותר גדולים, הוא צריך דברים יותר קיצוניים. כולם דברים יותר ויותר קיצוניים, יותר משוגעים ויותר... זה גם העולם הצערי.
תן איזה סוף, לא תסימן.
נכון. איבר קטן באדם. מרעיבו? מה? סביה. מסביעו? רעב. איך זה יכול להיות? הפוך בדיוק.
זה גם לא נכון.
אוהב כסף, לא יסבא כסף, אה?
אני חושב שזה גם לא הכי נכון, הוא לא
הכי מדויק. חזל, אומרים אותו, אני בטוח שהוא 100%.
הוא מדויק, אבל לא איך שלומדים אותו.
אלא, תסדדדדדד. עכשיו
אתה יודע, הוא גם אמר שם שזה לא... כלומר שעדיין יש לך יצר, פשוט...
נכון.
אתה כל פעם, כאילו, מנתב אותו יותר נכון, כאילו זה לא...
ההשתקה שלו היא יותר קלה. השתקה או ההכלה שלו, אני לא יודע איך לקרוא לזה, היא יותר קלה. הוא לא שבע, וזהו, שבע עד סוף כל הדורות. הוא... טוב, בוא נעצור פה, אבל נראה לי נמשיך את הדף הזה. הוא פותח לדברים טובים.